מה שקורה עם שירי לברי.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, צהריים טובים, אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרות של ימי חמישי בכאן תרבות, סוף השבוע בפתח, זו תוכנית על ספרים שקוראים עכשיו ועל ספרים שכדאי לקרוא, איתי בצוות התוכנית המפיק עומר מנחם שליט, על הביצוע הטכני מיכאל אולשוונג, ואנחנו יוצאים לדרך. ואנחנו פותחים כרגיל את התוכנית עם מבט ברשימות רבי המחר בתחום ספרי הפרוזה, ברשימה של סטימצקי, בית ליד הים של דבי מקומבר, הפיתוי של גרייסי סנטה מונטיפיורי, וגם ספרה החדש של נומי ריגן, צם עליך נפשי, ואיתי החיים משחק הרבה של דוד גרוסמן. ברשימה הזאת אפשר למצוא גם ספרי מתח חדשים, למשל של ג'וזף פיינדר, ההחלפה, וגם הסורד של גרג הורוויץ, והתיקון של דיוויד בלדאצ'י, ואפשר למצוא בו גם את אימא קומי של אלדד כהן, שזה ספר שנכנס בחודש האחרון לרשימות רבי המחר, ואנחנו שמחים לטפל בו בספר הזה כבר ומיד כאן בתוכנית היום. ברשימה של צומת בתחום ספרי הפרוזה, שבע האחיות של לוסינדה ריילי, גיבור שלי של סמנטה יאנג, כמובן ספרו של דוד גרוסמן, גם אישה מעבר לים של שרית ישי לוי במקום החמישי, כמו שהזכרנו קודם, אימא קומי של אלדד כהן, וגם ספרי מתח של יונתן דשליט, סודות, גם הספר החדש של אורלי קראוס ויינר, מפורסמת בעל כורחה. בתחום ספרי העיון ברשימות אצל סטימצקי, אנחנו יכולים למצוא את הספר של אייל דורון, להמציא מחדש הורות וחינוך, את ספרו של אילן כפיר, סופה בדרך לאיראן, ספר של סימון יעקובסון, הדרך לחיים של משמעות. ברשימה של צומת אפשר למצוא גם ספר חדש, הדרך לחיים של משמעות רכה, מאת הרבי מלובביץ'. והנה ספר שנכנס לרשימות לפני כמה שבועות, אימא קומי, כתב אותו אלדד כהן, שהוא סופר, הוא מחזאי, הוא פסיכולוג. שלום אלדד כהן, כאן איתנו באולפן.
שלום, שלום.
זה ספר מקסים, מתוק. זה ספר שמספר על יהודה, שהוא ילד בן 12, והוא גר עם אימא שלו לבד, בדירה בשוק מחנה יהודה, ברחוב מחנה יהודה 22, דירה שנמצאת ממש מעל השוק. האמא ככה אוהבת לשבת, לעשן סיגריה ולהסתכל על הבסטות עוד לפני שאנשים מתחילים להגיע. והיהודה הזה הוא ילד מאוד מאוד רגיש ויש לו הרגלים. נכון. הרגלים, אנחנו מתרגמים את זה לשפה המקצועית, תקסים כפייתיים, והם קצת מטרידים אותו.
מאוד.
והוא ילד מלא חיים. המבט שלו על העולם הוא מבט טוב, הוא מבט אפילו קצת תמים. הוא מבט שאנחנו היינו שמחים להסתכל עליו בעולם הזה שסביבנו, שהוא רואה באמת דברים מקסימים. ואתה בונה דרכו איזשהו עולם, קצת פורסט גאמפי אולי, למרות שהילד כן קשור למציאות. ומה שמזניק אותו בעלילה כאן זה האבא, היעדרו של האבא, והוא היה בטוח שאבא שלו מת, ופתאום נודע לו מאימא שלו באיזה רגע של כעס וחימה, יש לה הרבה התפרצויות זעם, שאבא שלו חי, והוא פסיכיאטר, והוא עובד במנהל מחלקה בבית חולים פסיכיאטרי בתל אביב, זה לא בדיוק בתל אביב, אבל לא משנה, והוא איש קרח ועגול ושמן, ועכשיו הוא רוצה לראות אותו.
נכון, לראות אותו שוב, אחרי כן. שהוא ראה אותו פעם אחת.
אולי תספר אל דד איך הדמות הזאת באה אליך, הדמות הזאת של יהודה.
מאוד, האמת היא, איך הגיעה אליי, זה נורא נורא קשה להגדיר איך הגיעה. את יודעת, פתאום אתה מתחיל לכתוב משפט אחרי משפט אחרי משפט, ופתאום יוצאת לך דמות שאתה מתחבר אליה. היא הייתה אצלי הרבה שנים, הפרקים הראשונים נכתבו לפני המון המון שנים, וחזרתי לזה שוב.
היהודה, אז אתה מכיר אותו? הוא אתה?
לא.
הוא ילדים שאתה מכיר?
כשאני חושב על זה בדיעבד, אני חושב שאנחנו מאוד דומים. זאת אומרת, לא חשבתי כשכתבתי את זה, זאת אומרת, הוא אומר המון משפטים שאני לא הייתי אומר בחיים, שאני לא יודע איך הם הגיעו אליו, אבל אני חושב שהוא היחיד שהוא ממש בא מתוכי.
אז אולי אני אקריא רגע איך אתה פותח את הספר כשהוא מתאר את, את ההרגלים שלו האלה. למשל, אם יש לו קרע במכנסיים, מה קורה? אם נוצר קרע במכנס אחד, אני חותך קרע במכנס השני. אם הקרע שנוצר במכנס השני גדול יותר מהקרע במכנס הראשון, אני חוזר לקרע במכנס הראשון ומרחיב אותו טיפה שיהיה באותו גודל כמו הקרע במכנס השני. אם יצא גדול יותר מהקרע במכנס השני, אני פונה לקרע במכנס השני ומרחיב גם אותו כדי שיהיה באותו גודל כמו הקרע במכנס הראשון. לפעמים זה קורה בדרך לבית הספר, כשאני יושב בספסל האחורי, כי אמא שלי לא מרשה לי לשבת במושב הקדמי, לפחות עד גיל הבר מצווה. אנחנו נוסעים לבית הספר, וכל הדרך אני מתעסק במכנסיים. לפעמים כשאנחנו מגיעים לבית הספר, המכנסיים שלי כבר קרועים לגמרי. בבית הספר אי אפשר להסתובב בתחתונים. זה חוק שחל על כולם. אפילו למנהל אסור ללכת רק בתחתונים. בגלל זה אמא שלי צריכה לעשות סיבוב פרסה, לחזור לשוק, ששם אנחנו גרים, כי באזור של בית הספר אין איפה לקנות מכנסיים, למרות שמגיע לשכונה כל כך גדולה, שגם לה תהיה חנות מכנסיים. אז זה יהודה שעסוק בהרגלים שלו.
נכון.
תספר קצת מה בינך ובינו, ולמה מקמת את העלילה בשוק מחנה יהודה? יש לזה משהו קצת רומנטי, כן? בין ססון מוכר תפוחי האדמה, וניסים של הדגים, והאחים נכון. בן ארי, והידידות שלו איתם.
זה נורא קשה, אני באמת, כמו שפרויד אומר, הלא מודע הוא הקרחון, והמודע הוא רק קצה הקרחון. נורא נורא קשה לי... קבלת ההחלטות בתוך הספר, לאן ילך הסיפור ומה יקרה, זה ממש נולד מתוך הסיפור עצמו. זה לא שאני אומר, טוב, איפה הכי כדאי למקם את הסיפור.
למה שוק מחנה יהודה? מה אתה אוהב?
זהו, שאולי בדיעבד אני חושב על זה שיש שם המון אקשן וילד עם המון מבוגרים שהם כולם אוהבים אותו ועם חברים שלו. בדיעבד אני חושב באופן לא מודע שאני גדלתי עד גיל 7 בפנימיה שאבא שלי ניהל כתינוק, והיה לי שם קשר עם המון ילדים מבוגרים ממני בכמה שנים, וכנראה הדבר הזה של להיות ילד בין הרבה אנשים...
לא סתם אנשים. אתה גדלת בין אנשים, נערים, מבוגרים ממך,
כן.
שהם נערים עם הרבה מאוד קשיים, קשיי התנהגות. זה נערים שלא יכלו להישאר במסגרת הביתית. לא. חינוך מיוחד פלוס כזה.
כן.
אבא שלך היה מנהל הפנימיה, אבל נכון. הוא הביא אותך ואת כל המשפחה לחיות איתם בפנימיה.
כן, הוא חי שם קודם. הוא מגיל צעיר שם, ואנחנו כמשפחה הגענו אליו לשם. וזו הייתה ילדות הכי... הייתי מאחל לעצמי להמשיך את הצוף החיים.
ילדות מאושרת.
ילדות מאושרת לחלוטין, היה לי מאוד טוב שם.
וכשבגרת בעצם לא עזבת את עולם הטיפול, כי אתה הלכת בעצמך ללמוד פסיכולוגיה.
כן. הדרכתי כמה שנים בפנימיה הזאת, בתחילה למדתי מחשבים, אבל חשבתי שזה, אבל בסוף הגעתי גם כן לעולם הטיפול, כן.
והיום אתה פסיכולוג?
היום
קליני.
אני פסיכולוג קליני, כן.
ומחזאי, שכותב מחזאי. מונולוגים שכבר הוצגו על כמה בימות?
כן, גם מחזות וגם מהספרים הקודמים, הרבה מונולוג, הרבה סיפורים, לא התכוונתי שזה מה שיקרה, אבל הרבה סיפורים הפכו לשימוש כמונולוגים להרבה שחקנים שמשתמשים בהם.
תרצה לקרוא לנו קטע מהספר? ובדרך, כשאתה מדפדף, אולי תספר גם למה אתה חושב שהספר הזה פתאום תפס? כי כאמור, פרסמת כבר כמה ספרים קודם לכן, ומחזות, ופתאום זה מצליח.
פתאום זה מצליח.
למה? במה הוא נגע?
קודם כל זה נורא נורא כיף.
זה בטוח.
זה ממש כיף. אני חושב שהסיפור עצמו הוא סיפור הכי טיפי כנראה.
היות ילד בעולם.
הילד והאימא.
ואבא החסר, והכמיהה.
כן,
קצת רומן גרי כזה, נכון? כל החיים לפניו אולי.
אני אגיד לך את האמת, אם כבר נגעת ברומן גרי, אז כשכתבתי את הספר, כתבתי אותו כמה שנים, אז היה תמונה, שמתי תמונה של רומן גרי. לכן זה מעניין שאת אומרת את זה.
כן, אז זה נתן לך השראה.
אמרתי, אני אשים אותו על הקיר, אתלה תמונה שלו על הקיר.
שם הסיפור קצת יותר קיצוני, זה ילד שגדל עם אישה מבוגרת שהיא זונה, הוא בכלל יתום, ובאמת השוליים של החברה הישראלית, וכאן זה לא בדיוק שוליים, אבל בוא נקרא קטע מהספר, ואז נדבר על הדמויות.
אני חושב שלכל אחד יש גם אבא וגם אמא, וזו מחשבה שגורמת לי באמת לבכות. אני מסתכל טוב טוב על האנשים, וממש רואה איך על כתף אחת של כל אחד יושבת אמא שלו. ועל הכתף השנייה יושב אבא שלו. ליד הבסטה של האחים בן ארי יש זוג גבוה יותר מכל האנשים שם. הם מחכים בסבלנות בתור לקנות פטרוזיליה, כוסברה, אוהלים ירוקים אחרים, ובינתיים עומדים ומתנשקים נורא יפה. ואפשר ממש לראות מפה את אבא ואמא של כל אחד מהם על הכתפיים, ואחר כך גם את אבא ואמא של אבא ואמא שלהם על הכתפיים, ואת אבא ואמא של אבא ואמא של אבא ואמא שלהם. מגדל מאוד גבוה, של אבות ואימהות שמתנסה עד לשמיים.
אז הוא נורא נורא רוצה לפגוש את אבא שלו. מה שקורה...
אבל הוא רוצה לפגוש את אבא שלו לא מהמקום שאנחנו כפסיכולוגים, כמבינים, יודעים שילד רוצה לפגוש את אבא שלו. אין לו את הכמיהה הזאת לאבא. אני חושב שפחות במודע שלו, הוא רוצה לפגוש את אבא שלו כי יש לו הרגלים כפייתיים שהוא סובל מהם בצורה מטורפת. ממש ממש, זה בלתי נסבל. בלתי נסבל. מי שחווה את זה... יודע שזה משהו שהוא...
אתה עצמך, ילדת, סיפרת בריאיון, כן. שגם לך כילד כן. היו הרגלים.
זה בלתי נסבל.
ו... הוא חייב לגעת בדלת לפני שהוא פותח אותה. הוא לא חייב להתחיל לשטוף ידיים קודם עם יד שמאל. כשהוא הולך ברחוב, הוא הולך כמה צעדים, ואז חייב לייצר כדי שהרגל השנייה, הרגל ימין או רגל שמאל, תהיה הראשונה, כי לשתי רגליים מגיע ללכת ראשונות. אז הוא בעצם הולך ונעצר, הולך ונעצר.
כן, איך את זוכרת את זה, נכון. וזה... התקסים הם לא הקטע הקשה. הקשה הוא כשאתה שוכח לעשות תקסים.
ואז אתה חרד.
ואז אתה הולך למיטה ואתה נזכרת שלא עשית את הטקס, אתה צריך לחזור לעשות את הטקס.
לקום.
לקום. ויכול להיות שאתה תאיר את אימא. זה מאוד מאוד מאוד...
וגם כשהוא מתיידד עם ילדה מהבית ספר, ילדה חדשה, חברה חדשה, רונית.
רונית.
הוא פוחד לפגוש אותה שהיא תראה את הטקסים, כי חלק מהטקסים האלה הם ניכרים לעין.
כן. כל מי שיש לו הרגלים כפייתיים מסתיר אותם מאחר.
אבל לכולנו יש קצת
אין אחד שאין לו ויש קצים לכל אחד זה מעניין איך כל אחד פיתח את התורה שלו איך כל אחד יש לו קצים מה שאני מדבר על זה אני ואנשים מספרים לי על כל מיני הרגלים ותקסים שלהם, זה פשוט עולם ממש מצחיק.
עולם מצחיק ובטח מאוד מקורי.
מאוד, לכל אחד, זה מדהים כמה, אף אחד אין לו הרגלים כמו של האחר.
מה הרגל הכי מצחיק ששמעת עליו?
שאם נגיד, שכמה, הרבה, אבל אם נגיד, יש מישהי שפגשתי שאמרה לי שהיא, נגיד, אם נגיד בשיחה יוצאת לה מילה אבא, פעמיים, היא צריכה שזה יהיה פעם שלישית. עכשיו, את תדברי, את לא תשימי לב, אבל היא תכניס איכשהו את המילה, את אבא עוד פעם.
זה חייב להיות שלוש פעמים.
חייב להיות שלוש פעמים.
הבנתי.
זה אצלה. כן. והוא רוצה לפגוש את אבא שלו, לא בגלל שאבא שלו פסיכיאטר ומטפל, ואולי הוא יעזור לו עם ההרגלים.
מה שקורה זה שהאימא כנראה זקוקה לכסף באיזשהו שלב,
כן.
והיא אומרת, מפתיעה אותו ואומרת לו, יש לך אבא, עד עכשיו חשבת שהוא מת, אז עכשיו יש לך חצי שעה להתרגל לזה שהוא חי, ואנחנו הולכים לראות אותו. והוא יושב שם ומצליח איכשהו להציץ דרך הדלת שהיא מדברת, הוא באמת רואה ראש קרח וגוף קצת גדול, לא מספיק להתוודע על האבא, כי כנראה השיחה לא עולה יפה, האבא אולי מסרב להכיר אותו, אנחנו לא בדיוק יודעים מה קורה שם, אבל מה שקורה זה שהוא באמת חוזר הביתה, וחמישה הרגלים לפחות נעלמו לו.
מדהים.
והוא רוצה לחזור לראות אותו, הוא אפילו עושה מסעות אליו.
כן.
ובדרך הוא עובר המון המון דברים, והמון חוויות, וגם יש לו חברים, גם לא רגילים.
נכון, סרן אבוט למשל.
סרן אבוט.
כן.
שהוא, למה הוא מכונה סרן? כי הוא באמת הגיע לדרגת סרן בצבא, הוא שירת במלחמה, כנראה מלחמת יום הכיפורים, הרומן הזה הרי העלילה מתרחשת בתחילת שנות ה-80.
נכון.
והוא איבד שם, הוא היה מפקד פלוגה, איבד 30 מהחיילים שלו, והשתגע. זאת אומרת, הלום קרב, מה שאנחנו היום קוראים, והוא מגיע לשוק, לשוק מחנה יהודה בירושלים, במדים, עם שלושת הארונות של הסרן, כל יום. עכשיו, אנשים מסתכלים עליו, חלק מעריכים אותו, חלק צוחקים עליו, והוא חבר מאוד מאוד טוב, סרן אבוט של הילד הזה.
נכון. והוא מגייס אותו, המזכירה של אבא אומרת לו שהוא לא יכול לבוא לטיפול בלי הורים, אז הוא מגייס את סרן אבוט לבוא איתו לפגישה כדי לשחק.
סוג של הורה.
שישחק שם את אבא שלו.
וסרן אבוט, וזה נוגע בעוד נקודה שמאוד חזקה בספר הזה, זה הפנטזיה, זו הכמיהה. כולם מחכים שם למשהו, והגיבור שלך, יהודה, מגיע למקום בירושלים שנקרא תלית הקומי. תלית הקומי זה על שם, כמובן זה מהברית החדשה, מהסיפור הידוע של ישו שמקים אישה לתחייה, אבל זה גם השם של מוסד לנערות יתומות נוצרי שהיה שם, שפונה בירושלים, זה מקום אמיתי,
נכון.
שבשנות ה-80, בעיתון כל העיר, היה מדור שאפשר היה לקבוע בו מין פגישות עברות לבחור שישב בשורה הקדמית, באוטובוס 480 מתל אביב לירושלים, אם שמת לב, אני זו שירדתי בתחנה הזו, אחכה לך בתלית הקומי בין 2 ל-4 ביום שישי בצהריים. נכון. אנשים יושבים ומחכים, לא היה פייסבוק, לא היו טלפונים ניידים.
ואני הייתי, סיפור אמיתי, אני הייתי באמת מגיע בימי שישי לראות את האנשים שמחכים, וגם הייתי קורא את המדור לראות אולי איזה ילדה כתבה לי.
והיו מפגשים שם? אנשים באמת היו נפגשים?
מפגשים עצום לא ראיתי, ראיתי רק אנשים שהם מחכים.
בהמתנה הזו, והציפייה, והכמיהה, והפנטזיה.
כן, הוא קורא לזה בספר, כיכר המחכים.
כן. אז הוא הולך לתעלית הקומי, יחד עם החבר שלו, סרן אבוט, שהוא מחכה לחברה שלו, שהוא הכיר לפני המלחמה, או בסוף המלחמה, והחברה הזאת זה כמובן מפגש עם אישה, זמרת ברים, למשך כמה שעות שהוא כנראה שפך את ליבו, אבל הוא מחכה לה במשך 7 שנים, הולך לתלית הקומי כל יום שישי, שעות על גבי שעות.
כשאת אומרת את זה, למרות שכתבתי את הספר, בא לי פתאום לבכות.
העניין הזה של הציפייה, וההיחזות במשהו שעבד במרחב.
נכון, אמרת את זה כל כך יפה, אני מה נוסף, זה באמת הקטע הזה של הלחכות, שהוא מחכה, הוא אומר, גם אני לא זוכר בדיוק את המשפט שהוא יהודה אומר שם לנו.
אני אגיד לך, הוא אומר את זה על האימא שלו, על האימא שלו, היא מורה לחשבון, היא מורה למתמטיקה, בבית ספר יסודי בגבעה הצרפתית. בגבעה הצרפתית, כי רק שם היא הצליחה למצוא עבודה, אז כל יום היא והילד שלומד שם בבית ספר יסודי, נוסעים לשם, ושם היא מורה לחשבון, שמאוד אוהבת ללמד חשבון, וכולם אוהבים אותה. והיא, הוא מגדיר אותה האישה הכי יפה בשוק, שהרבה מאוד רוצים להתחתן איתה, כולל מנהל בית הספר הנשוי שלו. אבל אם עדיפה להיות לבד, הוא אומר שהיא אישה גבוהה ויפה, ואוהבת ללמד מתמטיקה, ואנחנו עדים להתפרצויות הזעם שלה, ולחשיבה העצמאית והמקורית שלה, שגם עוברת קצת אליו. דמות מאוד מיוחדת, האימא שלו.
כן, אנשים מאוד אוהבים אותה, מי שקורא את הספר, אני לא יודע אם את התחברת אליה או לא.
מאוד.
וזה נורא, וניסיתי להבין, אני חושב שגם יהודה מנסה להבין. הוא אומר שם איזשהו משפט שהוא, הרי היא לא נחמדה. ובכל זאת הוא מנסה להבין למה אנשים אוהבים אותה, למה התלמידים שלה אוהבים אותה, אז הוא אומר, כשמישהו אוהב משהו כל כך חזק, כנראה שאנשים אוהבים גם אותו. כי אהבה זה דבר מדבק, הוא אומר.
והיא אוהבת את לימודי המתמטיקה.
מאוד אוהבת ללמד.
פשוט אוהבים אותה בגלל שהיא אוהבת משהו.
מאוד אוהבת ללמד מתמטיקה, מאוד מסורה לתלמידים שלה, היא מאוד בן אדם מסור. גם ליהודה, היא מאוד מסורה לו, אני חושב.
עכשיו, לספר אתה קראת אמא קומי, שזה קצת מתכתב עם תלית הקומי.
נכון.
אבל למה אימא קומי? כמו ישו, משיב אותה לתחייה?
הרי גם לה יש קטע שהיא יכולה ליפול. היא יכולה פתאום ליפול יומיים, היא יכולה ללכת לישון.
ולא, כמו אבן, לא כמו לזוז. אבן,
ולא לקום, בדרך כלל אחרי אירוע טראומטי שקרה לה היום לפני כן, כמו המפגש הזה עם האבא, והמפגש הראשון בתחילת הספר, וגם כשחוליו אגלסיאס, אז אמר שהיא הכי מעריצה, מגיעה לארץ, אז ביום שהוא מגיע דווקא אז, שהיא חלמה כל חיה לפגוש אותו, היא נופלת ולא מתעוררת בבוקר של ההופעה. כן. ואז קוראים כל מיני דברים שקשורים לזה.
אז זה סוג של קומה, והרצון להקים אותה, זה הילד שצריך גדל את אמא שלו קצת.
קומה וקומי, את אומרת.
מה שאני עוד יכולה להגיד בינתיים, זה שיש קסם בעולם, בתודעה של הילד. נורא קל להתחבר בדרך כלל לספרים שמסופרים דרך תודעה של ילד. כי המבט הוא יחסית רענן על העולם, כי הוא קצת תמים, כי הוא קצת לא רואה מה שלא רוצים לראות.
נכון. הוא מספר לרונית איזשהו תסוד הזה שהוא הולך לאבא שלו, ואז הוא אומר, בית ספר אני קובע להיפגש עם רונית בהפסקה ליד הברזייה, אני מחכה לזה בקוצר רוח בשעתיים הראשונות של הלימודים. אני שמח שלפחות יש מישהו שאני יכול לשתף אותו בסוד שלי. כנראה ככה זה עם סודות, צריך לספר אותם למישהו, אחרת הם עלולים להתגלות. כן, כדי שלא יתגלו, צריך לספר את הסוד למישהו.
כן. אגב, אתה מקמת את העלילה בשנות ה-80, למה דווקא בשנות ה-80?
אני חושב שאני לא ממש בכוונה, אבל אולי בגלל שאני מכיר את... אז גרתי בירושלים... ואיכשהו זה יצא שנות ה-80.
ושאלתי אותך על שוק מחנה יהודה, גם לא ידעת להגיד לי, אבל כן הלכת לבקר ברחוב מחנה יהודה 22.
נכון.
ולבקר את יהודה בבית שלו, זאת אומרת, הבית של יהודה. מה מצאת שם במרחב האמיתי?
מצאתי דירה בדיוק כמו שחשבתי, 2.5 חדרים, ו... אין את הבסטה שססון תפוחי אדמה, אבל בהחלט מעל השוק ודירה כן. מצחיק. זה ממש בדיוק כמו שתיארתי, 2.5 חדרים עם מרפסת.
אז מה אתה קורא לנו? אני רואה שאתה...
כן, אני חשבתי אולי לקרוא... יש פה מישהו שרוצה להיות אבא שני? קדימה, מי מתנדב? פעם בשבוע לשעתיים. לא חייבים לגור ביחד. רק עושים הצגה פעם בשבוע וזהו. נפגשים, מופיעים, גומרים, הולכים. קדימה, מי מתנדב? אל תגידו לי שאני לא מספיק טוב בשבילכם, כי אז אני ממש אעלב. נו מה, אתם רוצים להשאיר ילד בלי אבא? שככה יגדל יתום? נכון, אני בן 12, אבל עדיין זקוק לאבא. אני מבטיח לכם, אני משלם טוב. מה אתה אומר? אני פונה עכשיו למישהו שלא ראיתי מעולם ומסתכל עליו, אבל הוא שותק, מסתכל על הצדדים, כאילו הוא שואל את עצמו, זה אמיתי מה שקורה פה? טוב, אני רואה שאתה לא רוצה, חבל. אתה נראה לי איש מלומד, ודווקא יכול להתאים לי וגם לך כדאי. אני יודע את לוח הכפל בעל פה, ואני טוב גם בחזקות. כן, יש עליי המלצות. תבדוק אותי. קדימה, רגע, רגע, אולי אתה, אני פונה למישהו דתי, שבכלל הולך לקבר אחר. אני הולך אחריו. רגע, אדוני, חכה רגע. לאן אתה הולך? לקבר של הבן שלך? אני צריך אבא. אתה אולי צריך ילד? נעשה עסקה? אני אומר לו, כשאני מתחיל ללכת אחריו, הוא מחכה את ההליכה שלו, כמו שאני עושה במופעים במדרחוב. אולי ביחד נסגור בו דיל. אני ממשיך כשהוא מגביר את המהירות בכעס. אין מה לעשות. אנשים שמגיעים לבית גברות מאבדים את חוש ההומור. כשאני חוזר לקהל שלי, אני פתאום רואה את ססון תפוחי אדמה. היי ססון, מה אתה אומר? אולי אתה תאמץ אותי? וססון מחייך. הוא ראה אותי במופע הזה במדרחוב, ככה שהוא לא ממש מופתע, והוא אומר, בטח יודע, אני ממש אאמץ אותך. מצוין, ססון. אני מסתכל על הקהל שלי, שלא יודע אם לצחוק או לבכות עכשיו, וגם אני מופתע מעצמי, מכל שנייה, ממה שאני עושה, ולא יודע בכלל מה אני עומד לעשות ברגע הבא. אני רואה שעוד אנשים באים עכשיו. טוב, נראה לי שאני הולך להעביר את המופעים שלי לפה, לבית הקברות. בחיים לא היה לי קהל כזה, איזה יופי. במדרחוב של בן יהודה בקושי מגיעים שלושה אנשים, ופה כבר יש מאה, וזה בלי לקחת בחשבון את המתים והרוחות, שזה עוד כמה אלפים, ועוד לא סיימתי את המופע, לכו תדעו כמה הצטרפו. השאלה אם מותר בבית קברות לשים מטבעות בכובע, כי אני רוצה להתפרנס, עם כל הכבוד, אין לי אבא שיפרנס אותי. נו, מה קורה עם זה? כמעט שכחנו. אני מדבר ומדבר, ואיפה אבא? מי מתנדב? האמת, אני מתחיל להרגיש פה נוח. מה אתם אומרים? אולי נופיע פה? פעם בשבוע, כניסה חופשית, לא צריך אפילו לשים כסף, זה גם יהפוך את המקום לאטרקטיבי. אחרי הכל זה ימשוך לפה עוד אנשים. נו, קדימה, אני חייב למצוא אבא. רגע, יש לי רעיון. אמא שלי פה. תכירו, זאת אמא שלי.
אגב, יש כל כך הרבה חמלה ורוח בכתיבה. מילים שחוזרות הרבה מאוד בספר זה, ואפשר להבין את זה. כל פעם שהילד מסתכל על אנשים שמתנהגים כל מיני התנהגויות, אפילו התנהגויות בוטות וקשות, הוא אומר, אפשר להבין את זה. אמא קומי, אלדד כהן, ספר שירה אור בהוצאת ידיעות ספרים. אלדד, תודה רבה לך על השיחה.
וואו, תודה לך, ממש ממש תודה רבה.
ואנחנו נסיים אותה, כמובן, עם מחווה לאמא בספר, שכל כך אוהבת את חוליו אגלסיאס, ושמה תקליטים שלו, ושרה בקולי קולות חוליו אגלסיאס. אז אנחנו נסיים איתו את השיחה הזאת. ועכשיו אנחנו עדיין נשארים עם עולם הקסם, אבל קסם מסוג אחר. 20 שנה להרי פוטר בשבוע הבא ייפתח בדיזינגוף סנטר בתל אביב. פסטיבל הרי פוטר או מתחם הרי פוטר, במלאת 20 שנה לצאת המהדורה העברית של הספר. בקניון ייפתח מין מתחם הרי פוטר בהשקעה של 1.5 מיליון שקלים, שיתוף פעולה של וורנר ברדרס והוצאת ספרי עליית הגג וידיעות ספרים. יש שם שחזור של רציף 9 3/4, יוצגו תלבושות מקוריות מהסרטים, יוקם גם דוכן פונדק, שלושת המטטים שבו אפשר יהיה לטעום את המשקה המפורסם מהספרים, הבירצפת, שכמובן מורכב מבירה וקצפת, אבל הבירה, כך מציינים, תהיה נטולת אלכוהול לטובת הילדים. וגם תראה אור מהדורה מיוחדת של כל סדרת הספרים של הרי פוטר. ועכשיו, אנחנו נאמר שלום, בעצם לדוברת של הרי פוטר, או לקרא לה אפילו הרי פוטר ישראל, המתרגמת והמולית, גילי ברילל. שלום גילי.
שלום.
אז כל פעם שנזכרים בהרי פוטר, נזכרים גם בחד בעצם הדוברת של השפה הזאת, את הבאת אותה אל העברית, ונדרש לה הרבה מאוד יצירתיות בשביל לתרגם אותו. אבל בואי נחזור רגע 20 ומשהו שנים אחורה. מתי נחשפת פעם ראשונה לטקסט של הרי פוטר?
עוד לפני שנחשפתי לטקסט, אני חיפשתי לי עבודה, הייתי בקשר עם יהודה מלצר, שהוא הבעלים של הוצאת ספרי עליית הגג. אני גם עשיתי בשבילו כל מיני מטלות קטנות בעבר. והוא אמר, תשמעי, יש פה ספר שאני חושב שאולי תחבבי. הוא הכיר אותי בתור ילדה שאהבה מאוד לקרוא, במיוחד ספרי פנטזיה. והוא רק אמר לי את שם הספר. ואז, באותם ימים אי אפשר היה להעביר קובץ בשניות במחשב. אז לקח קצת זמן עד שהספר הגיע לידיים שלי, כמה שבועות, שבמהלכם אני פניתי לאינטרנט לנסות להבין מה זה הספר, וחיפשתי, עוד לא היה גוגל, כן. חיפשתי במנוע אלטוויסטה את המילים באנגלית הרי פוטר, וקיבלתי 6 תוצאות. זה נותן קצת, אני חושבת, תחושה.
אנחנו מדברים על 99, משהו כזה.
משהו כזה, כן. 6 תוצאות. 98, אני חושבת, כן.
וכשקראת את הטקסט, מה ראית? מה זהית בו?
קודם כל, אני לא הייתי חוזה את ההצלחה שהייתה. זה לא משהו שהיה לי ברור או שקוף. אני חושבת שזה גם לא משהו שמישהו יכול היה לחזות. בעיקר נהניתי מהספר כי הוא התחבר למסורת שהכרתי ואהבתי. כלומר, הוא היה נטוע היטב בתוך מסורת בריטית, גם של סיפורי פנימיות והרפתקאות, וגם של סיפורי קסמים, והוא הזכיר לי מאוד כל מיני ספרים אחרים שכבר קראתי, והייתה תחושה של טריטוריה מאוד מוכרת. אחר כך ניסיתי להסביר את זה לאנשים, שזה ספר שהצליח ליצור נוסטלגיה אינסטנט, כאילו מהרגע הראשון שקראנו אותו כבר הייתה לנו תחושה שאנחנו חוזרים למשהו אהוב ומנחם מהילדות.
את יכולה היום להגיד, ככה עם מבט לאחור, למה זה כל כך הצליח? אני מדברת על סוד הקסם העמוק של הספרים, מעבר לזה שבאמת היא בנתה עולם וכו וכו, בסדר. אבל במה זה נגע?
אני חושבת שאין מי שיכול באמת לפענח את הסוד, כי אני חושבת שזה היה צירוף של כל מיני דברים, כולל עיתוי, כולל איזושהי הבשלה של איך אנחנו צורכים ומעבירים ספרים. לדוגמה, הבשלה של האינטרנט בתור כלי לקוראים ליצור קשר עם קוראים אחרים וליצור קהילות קוראים עם קשר מיידי ביניהן.
זה היה מאוד בחיתולים בתחילת
שנות האלפיים. זה היה מאוד בחיתולים, אבל אני חושבת שזה אחד הדברים שמאוד מאוד מאוד קידמו את הארי פוטר. כלומר,
זה כאילו נולד יחד עם ההיוולדות של האינטרנט
של הפורומים שקוראים באינטרנט ושל מועדוני מעריצים. מועדוני מעריצים לספרים, זאת לא תופעה חדשה, אבל האינטרנט הפך אותם שוב לנגישים יותר, מיידיים יותר, והיכולת של אנשים למצוא כמעט מיד קהילה שהמכנה המשותף בה הוא אהבה לאותו ספר. לא קרבה גיאוגרפית, לא קרבה בגיל, אלא יצירה. והיום אנחנו, זה כבר מובן מאליו לנו שיש פורומים לכל מיני יצירות שאוהבים, ויש כל מיני אתרים, עמודים, קבוצות וכן הלאה, אבל אז עוד היה באמת חדש, ואני חושבת שזה הזניק מאוד את הספר, שהיו לו תנאי פתיחה מצוינים, אבל זה לא הספר הכי מופלא, מקורי, חסר תקדים.
יכול להיות שזה גם קשור לחילופי המילניום? זאת אומרת, בדיוק התחלף אלף, והיו הרבה איזה שהן דיבורים רוחניים יותר, לאו דווקא ארציים, זה כאילו אנרגיה שמשתנה.
לא,
והארי פוטר לא, אלוף זה, בשינוי אני, אנרגיות.
אני ממש לא חושבת שזה העניין, בגלל ש אני חושבת שההצלחה הזאת הצלחה ספרותית, לא הצלחה רוחניקית. אני זוכרת שהזמינו אותי לאיזושהי תוכנית טלוויזיה להתראיין בתור מתרגמת, וכנראה שהמפיקים חשבו שמתרגמת זה לא מספיק מעניין, אז הביאו גם ילדים שבעצם עיקר הרעיון הייתה מה למה הם אוהבים את הארי פוטר, והם באו שלא כמו המתרגמת המשעממת, הם באו מחופשים לדמויות ועם שרביטים ועם כל ההתלהבות, ושם המראיין התחיל לשאול אותם כל מיני שאלות על איך הם מתקשרים עם הספרים וכמה חברים יש להם שאוהבים ומה הם יודעים בעל פה, ואז הוא ניסה ככה בעדינות לברר, והוא שאל איזה ילד, אתה חושב גם שתצליח מתוך הספרים ללמוד את הקסמים ותוכל לבצע אותם? והילד שבילה את הדקות האחרונות בלהסביר לו כמה הוא יודע את הכל בעל פה וכמה פעמים הוא קרא את הספרים, הסתכל עליו ואמר, כאילו אתה חושב שאני חושב שאני יכול לעשות קסמים בעצמי? מה, אתה חושב שאני מטומטם?
כן.
אז יש הבחנה בין, כן. בין רוחניקיות לבין פנטזיה בספר.
אז ילדים בטח יודעים לעשות את ההבחנה הזאת. גילי, את יודעת איך הארי פוטר בעצם, מלאכת התרגום הזו המתמשכת, שינתה את חייך? זאת אומרת, איך הם השפיעו על חייך המקצועיים, הספרים האלה, ובכלל? כי את הפכת ממש לנציגה הרשמית של הארי פוטר בישראל, את הקמת תוצאת ספרים שגם מפרסמת הרבה ספרי פנטזיה לנוער, לא רק לנוער. איך זה השפיע על חייך? זה כאילו שינה את המסלול.
במובנים מסוימים זה היה כמו לזכות בפייס, כן? כי בסך הכל אני לקחתי על עצמי תרגום של ספר, וזה, יש מתרגמים בארץ המונים, וחלקם מתרגמים מעולים, וחלקם תרגמו יצירות מופת, וחלקם עבדו הרבה יותר קשה והרבה לפניי. אבל אני במקרה תפסתי משהו שהוא חריג ולא, כאילו, לא לפי הכללים בכלל.
זה בינגו, זה ממש בינגו, לא?
ממש ככה.
את חשבת לפעמים מה היה קורה אילו לא? זאת אומרת, אילו הספר הזה, המסוים הזה, לא היה מתגלגל לידייך לתרגום?
את יודעת, אין לי מושג. אין לי מושג. כי זה באמת באיזשהו מקום זה גם בחר בשבילי את מסלול החיים. כי לפני הארי פוטר, אמנם עסקתי בתרגום, זה לא שלא תרגמתי בכלל, ואהבתי ספרים, אבל אני עבדתי במערכת עיתון הארץ, בתור מתרגמת של ידיעות לעיתון הארץ.
כן.
אבל החלום שלי היה להיות במאית תיאטרון. ואני נחלתי איזשהו כישלון מאוד כואב בפסטיבל אקו, ובעודי מלקקת את הפצעים, אז החלטורה שעשיתי בתרגום ספר חמוד, פתאום הפכה להיות מין תופעה תרבותית כזאת, וזה שאב אותי לתוך עולם ההוצאה לאור, שאני מאוד אוהבת אותו, ואני מאוד מאמינה בו, ואני חושבת שאני מתאימה בו, והוא מאוד מספק אותי. אבל אני לא יודעת, אני באמת קשה לי לדמיין איזה מסלול הייתי ממשיכה אם לא הייתה הצלחה הגדולה הזאת.
גילי, תקריא לנו קטע מתוך אחד הספרים. אנחנו חשבנו על קטע ככה מסובך במיוחד לתרגום, כן? קטע מאתגר לתרגום שבו היא צריכה להיות יצירתית במיוחד.
כן, וזה, אז אני אוהבת כן. בהרצאות שלי לתת את הספר, את הקטע הזה כדוגמה למקום שבו אני אפילו לפעמים שואלת את הילדים אם אתם חושבים שזה נחשב תרגום או משהו אחר אפילו, כי מילה במילה זה לא דומה למה שכתוב במקור.
כלומר, אם מתרגמים את זה מילולית, ממש אי אפשר להבין מה כתוב שם.
הקטע הוא חידה מתוך הספר החמישי. אני צריכה לתת את ההקשר כדי שיבינו. הרי פוגש שם ספינקס, והספינקס חדה לו חידה שהיא בעצם רמז למפלצת הבאה שהוא עומד לפגוש, בתוך מין אתגר, בתוך מבוך כזה שהוא צריך לעבור אותו. עכשיו, החידה היא חידה בחרוזים, והחרוזים מתחברים לפתרון שהוא מילה אחת יחידה. באנגלית המילה היא spider, והרמזים הם רמזים שמרכיבים את המילה spy, מרגל, את האות D ואת האותיות ER. אם הייתי מתרגמת מילה במילה, אני לא חושבת שאפשר היה להבין מזה משהו. אז מה שבעצם עשיתי היה לכתוב חידה בעברית, שמפרקת את המילה עכביש לחלקים, ו... בחרוזים רומזת על המילה עכביש. אז זאת החידה שיצאה בעברית. ראשית יש לחשוב על איבר ראייה, תחילתו של כל עונג, סופו של כל רע. צרס כלי קבוע בכל ארוחה, שגם בלי שתוחז בו, יהיה בידך. לבסוף תן כינוי שמוצמד מחבל לאדם שנתקל רק בחוסר מזל. כולם מתחברים ליצור מרתק, מין חיה שאותה לא תרצה לנשק. אז כן. מי שישב והקשיב...
להכביש, כן. עין, בר הראייה, וביש, זה כמובן ביש מזל.
נכון.
מקסים, גילי, את יכולה להגיד היום איך דור הקוראים של היום, שזה לחלוטין דור מסכים, שונה מאוד מהדור של לפני 20 שנה, בכל זאת, יכול להתחבר להרי פוטר היום. אנחנו כבר אחרי יקום שלם של מרוול, שאפילו הפעיל בהישגים הקופתיים שלו על סרטי הרי פוטר, כן?
קודם כל, גם היום זה אולי כבר לא אותו טירוף עולמי שזה היה, ואולי לא באותם שיעורים, אבל גם היום, אני עד עצם היום הזה פוגשת ילדים שמתמכרים לספרי הארי פוטר, שבגיל 7 כבר קראו את הכרכים האהבים שההורים שלהם לא מאמינים בכלל באיזה קצב, ובלי לפחד, וקוראים אותם שוב ושוב. אז זה עוד לא פס מן העולם העניין הזה. וגם אני, יש איזו נטייה לזלזל בדור המסכים, אבל הילדים משתמשים במסכים כדי ליצור עולמות משותפים של תוכן, שהם לא תמיד נראים לנו כמו ספר מסורתי, אבל גם המועדונים שסיפרתי עליהם והקהילות שיוצרות ביחד פן פיקשן או איזשהו קנון משותף, תיאוריות שהם משתפים וכן הלאה, זה בעצם סוג של יצירה, ויצירה קהילתית, ויצירה קהילתית שבמרכזה ספר. אז אני, דור המסכים הזה, אני לא חושבת שהוא מקופח. אני חושבת שהוא פשוט, יש לו אינטראקציה אחרת עם העולם הסיפורי, ששווה להציץ בה ולהעריך אותה.
את חושבת שהגיבורי העל של מרוול יש להם איזשהו קשר להארי פוטר? זה היה איזה מין חלוץ לפני המחנה? זה הוביל למרוול, היקום הזה?
תראי, מה שאנחנו עדים לו בעשור ומשהו האחרונים, זה שתרבות שהייתה פעם תרבות שוליים, תרבות גיקית, תרבות מחתרתית,
כן.
פתאום נהייתה מיינסטרים.
כן, קומיקס, מדע בדיוני,
נכון,
פנטזיה וכו'.
נכון,
כן.
נכון, וכל הגיקים שפעם היו, את יודעת, החנונים בשולי החברה, פתאום גילו שהם ביל גייט ויש להם המון כסף, והם בעל המאה, אז הם יכולים להיות גם בעל הדעה, ולקבוע גם טעם תרבותי.
אז אנחנו קצת עם תרבות הגיקים, גם בזכות הארי פוטר. 20 שנה לצאת המהדורה העברית, והפנינג הוא מתחם גדול בדיזינגוף סנטר החל מהשבוע הבא. גילי בר הלל המתרגמת והמולי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בשמחה.
להתראות.
להתראות.
מאשתו נפרד הצער, חיש יצא את המבצר, והצרית בגפה, באשנב לא מצפה. ובליל חג המולד, למלכה נולדת בת. ובבוקר בא אורח, לא חיכתה לאור ירח, לא חיכתה לאור חמה, שב הצער ממלחמה. נשיקה עליו הבזיקה, הנחה עליו המתיקה, ומגודל הבשורה, בחצות יום נפטרה. נפטרה. כך נפתחת האגדה על בת הצער ושבעת האבירים. זה פואמה יפה ומקסימה של פושקין, ואותה תרגמה לעברית תרגום חדש, המשוררת ריטה קוגן. שלום ריטה.
שלום שירי, מה שלומך?
מצוין. אז הערב בבית ביאליק, אהבות גדולות, ערב לכבוד אגדות העם בספרות הרוסית, עם הפרסום של בת הצער ושבעת האבירים של פושקין, וגם פרח הארגמן של אקסקוב, אני מקווה שאני אומרת את השם שלו נכון,
כן.
עוד
נכון.
אגדת עם רוסית פיוטית מאוד מאוד יפה. שני הספרים האלה ראו אור בהוצאת קדימה בתרגומך, עם איורים מאוד מאוד יפים, וכל היופי הזה הולך להיות היום בבית ביאליק. אלה סיפורים שאת גדלת עליהם.
נכון, אלה בעצם רסיסי ילדות שלי, שאיכשהו יצא שזכיתי להעביר לעברית, ולא רק לעברית, אלא הם גם זכו להוצאה שהיא בית, שהיא גם מתייחסת לאותן קלאסיקות בחרדת קודש, גם לטקסטים וגם כמו שהזכרת קודם לאיורים, ובבית ביאליק היום בערב בשעה 8, בעצם נציין 3 שנים להיווסדה של הוצאת קדימה. מי שייסד אותה זה דוקטור איסנה גולדין.
והיא מביאה בעברית קלאסיקות רוסיות, גם ספרות ילדים, אבל גם פרוזה למבוגרים וגם ספרי מסות.
כן, זה גם, יש שם גם, זה בעצם גם הוצאה אקדמית, וגם עוסקת ב... כמו שאמר, תרגומי מבוגרים, יצאו סיפורים קצרים של מוקדמים של מקסים גורקי לעברית, וגם יצאה יצרת מקור נפלאה, נובלה שנקראת רקבי מציפור, גם יצאה בהוצאה. אבל אני באמת יותר נמצאת במקום הזה של 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 תרגום של יצירות מופת לילדים, ש אנחנו אוהבים להגיד שזה לילדים, אבל זה לא בהכרח, כי היצירות האלה הן מסוג הדברים שההנאה מקריאתם נמשכת עד יודעת, עד ש...
בוודאי כשמדובר בעצם. ביצירות אגדיות ארכיטיפיות שבעצם מדברות על נושאים רלוונטיים לבני אדם תמיד בכל גיל. ריטה, בת הצער היא בעצם זה עיבוד של פושקין לאגדה המפורסמת של האחים גרים על שלגיה, רק שבמקום 7 גמדים יש פה 7 אבירים. והגרסה של פושקין לשלגיה היא קצת יותר משעשעת, את תרגמת את זה במוסיקליות קצבית כזו, שם גרמי השמיים מדברים, כן, הירח וזה, וגם הוא שומר קצת על מתח מיני בין האבירים שאורגים אל השלגיה, אל הנסיכה.
כן, בעצם כמו שאמר, זו עלילה שהיא עלילה נודדת, ופושקין הכיר אותה כמובן מאותו אוסף המפורסם של אחים גרים, שהם אספו אגדות עם, וגם פרח הארגמן, אם הקורא העברי מכיר את היפה והחיה, אז גם בפרח הארגמן אנחנו פוגשים עלילה דומה, ועם זאת יש שוני מהותי, כי פה יש העמקה פסיכולוגית גדולה, ויופי לשוני יוצא מן הכלל, הן אצל פושקין בפואמה, והן אצל אקסקוב בפרוזה, כאשר זו פרוזה שהיא היא כאין שפת בילינה, שזה בבילינה, ברוסית בילינה זה שירה אפית. ויש פה גם לא מעט מוזיקליות ומצלולים וחריזה פנימית ואמרות כנף ופתגמים עממיים. זה, כל זה נמצא בשני הספרים, וכמובן הם שניהם מן המאה ה-19, וגם הרוח של אותה תקופה נמצאת בשני הספרים.
אולי נשמע קטע שלך קוראת מתוך פרח הארגמן, שזה סיפור על מלך עם שלוש בנות, הוא אוהב את הצעירה.
סוחר.
הוא יוצא
כן,
למסעות, סוחר. כן, סוחר. סוחר. יוצא למסע ארוך, כל אחת מבקשת מתנה אחרת, מדהימה ביופיה, והקטנה מבקשת את פרח הארגמן. אבל פרח הארגמן שאותו הוא בסוף כותב, שייך לאיזה מין מפלצת מיתית כזאת, כאורה, שבתמורה לפרח מבקשת להינסה לצעירה, וזה קצת משחק עם האגדה היפה והחיה.
כן, זהו, זה את המפלצת אני תרגמתי כיצור פלאות, כי המילה העברית מפלצת לא טעמה מגדרית את הגיבור הראשי, וגם הוא לא מבקש להינסה לתחילה, הוא קודם כל רוצה באמת שהיא תאהב אותו על אף הכיעור החיצוני. אני אקרא מסוף האגדה, כאשר בעצם בת הסוחר חוזרת אל הטירה המחושפת, והיא מחפשת אחר יצור הפלאות. שום קול או מענה לא נשמע. דומיה הייתה שפוכה בקול. בתוך הגנים המוריקים, הציפורים לא זמרו את מזמורי גן העדן שלהן. המזרקות לא קלחו מים ולא המו המעיינות. שום מוזיקה לא התרוננה בתוך הטרקלינים הנישאים. רטט ליבה של בת הסוחר היפהפייה, ורחש בדבר אסון. החלה רצה בינות לטרקלינים הנישאים והגנים המוריקים, קוראת בקול גדול אחר אדונה הטוב, אך שום קול או מענה לא נשמע. עצה לגבעונת המדושת, שם ניצב במלוא הדרו פרח הארגמן הנאהב, וראתה כי יצור היער, לוויתן הים, שוכב מפורקד ממרום הגבעונת, וידיו המבעיתות, אוחזות בפרח הארגמן.
יצור היער ולוויתן הים.
לוויתן הים, כן.
כן, זה במקום החיה, כן. זה כל כך, כן. כל כך יותר פיוטי. אגדות עם רוסיות כתובות היטב, ריטה קוגנטה, תרגמת אותם. זה פרח הארגמן של אקסקוף, וגם אמרנו בת הצר ושבעת האבירים של פושקין. גדלת עליהם ותרגמת אותם לעברית, והערב תהיו בבית ביאליק לחגיגה סביב הספרים.
כן, איתנו יהיו גם יבגני דודינה ודוקטור ולדימיר פפרני ורועי חן ינחה את זה. אני מאמינה שיהיה מופע יפה.
תודה רבה, ריטה.
תודה רבה, שירי.
להתראות.
להתראות.
ואנחנו מסיימים עם איווה, לבחירתו של מפיקנו עומר מנחם שליט, שחוגג היום בדיוק, שנה לתחילת עבודתו כאן, בשידורי כאן. אז תודה שוב לעומר, תודה למיכאל אולשוונג, על הביצוע הטכני כאן באולפן שירי לברי, ולכם, שבת שלום.